כן, ברוך הבא. רבותיי, ערב טוב לכם. ערב צח ומצוחצח. אנחנו ממשיכים במסע המופלא שהחילונו בו. ובמסגרת לימוד ברכות השחר. אתם זוכרים שאנחנו בסדרה הזאת? העיר השחר, לומדים על ברכות השחר. שבוע שעבר למדנו על איזה ברכה? זוכרים? איך? פוקח עברים, יפה מאוד. על כוח הראייה. על הגר. ויפקח השם את עיניה, מאז אני מקווה שמצאתם כבר את כל האבדות שלכם, שהלכו לכם לאיבוד, אמרתם אמר רבי בנימין, ואת כל הסגולות וכל זה. היום נדבר על ברכת המכין מצעדי גפן. בסדר? אז קודם כל, שאלה ראשונה, יש לנו ברכות בברכות השחר. אני מזכיר לכם, המגמה היא לעשות שינוי ממשי, לא רק שיעור. המגמה היא שברכות השחר יראו אחרת. שאנחנו ניקח את הדבר הזה ברצינות, ונגיד ברכות השחר במתינות ובנחת. יש גם סידורים, זה מסודר כזה יפה, כמו הסידורים של קורן. יש גם קורן מרוקאי, אל תיכנס עליי. זה מסודר אחד מעל השני, וכל זה. ואז אתה יכול כל ברכה להתייחד איתה, להתבודד איתה. זאת המטרה, כדי להתחיל את הבוקר כמו שצריך, להתחיל אותו מתוך התבוננות והודעה גדולה על הכוחות שאנחנו מקבלים חזרה מאת השם יתברך. בכל מקרה, יש ברכות שההבדל ביניהם, בין גברים לנשים, הוא הבדל מובהק, נכון? שלא עשני גוי, שלא עשני שפחה, נכון, שלא עשני אישה, עשני כרצונו, בסדר, זה. אבל כאן אין פוקח עברים ואין, לא מברכים ברוך השם פוקח עברים או פוקח עברות, נכון? לא אומרים זוקף כפופים או זוקף כפופות, הכוונה, הכל על אותו דבר. דרך אגב, אני רק רוצה להגיד לכם שהטרנד הלשוני החדש, ראשת הממשלה, ראשת העירייה, מכירים את הקשקוש הזה? ראשת הממשלה, ראשת העירייה, ראשת הזה, הוא שגיאה בעברית תקינה. הוא שגיאה. ברור? למה הוא שגיאה? כמו שיד, לא, זה איבר. כמו שיד זה נקבה. גם אצל גבר וגם אצל אישה. היד שלי כואבת לי, היא לא כואב לי, נכון? או לא הידי שלי כואב לי. יד זה יד. אז גם ראש זה ראש. לשון זכר, גם אצל אישה וגם אצל איש. ראש הממשלה גולדה מאיר. ראש העירייה מרים פיירברג. ראש המשפחה אמנו האהובה, ולא ראשת, שזה נשמע כמו ראשן. בסדר? סגרו סוגריים. כלומר, היום במסגרת הטרנד של הג'נדריות, של המגדריות, אז כבר ממציאים מילים שהן פשוט טעות. ראשת, כאילו שזה... כל פנים, אנחנו כאן מניחים את השאלה, למה מכין מצעדי גבר? מה עם אישה? לא צריך להכין את המצעדים שלה? מה העניינים? למה כאן נכנס ההבדל המגדרי בין גבר לאישה? לכאורה, המכין מצעדים, המכין מצעדי איש, המכין מצעדינו. למה גבר? אז תזכרו. את השאלה הזאת ננסה לענות עליה בהמשך בעזרת השם. אנחנו ננסה לדבר היום, כרגלנו בקודש, על שלוש כוונות שצריך לכוון בברכה הזאת. כנגד שלושה נושאים שצריך לדבר בכוונות. הכוונה הראשונה מביא אותה הרב קוק, ואני חייב להגיד לכם שכשקראתי אותה, למדתי אותה, היא מאוד הפתיעה אותי. ממש ככה כיוון מאוד מאוד מפתיע, אבל כדאי להכיר אותו. בעזרת השם, מכון מאיר יוצא לטיול בחנוכה. המסורת של המכון זה לטייל באזור הדרום, בדרך כלל במכתש רמון. נכון? למדת במצפה, שמואל?
הייתי
קצת. עברת. בתיכונית או בהסדר?
בגבוהה.
טוב, אז מה שרואים במצפה, יש שם אחד מפלאי תבל, מעבר למכתש, וזה היעלים. נכון? היעלים, יש להם אחד המנגנונים המופלאים ביותר בבריאה, שהוא... איזה מנגנון? נו? נו? מה כתוב? בפסוק באיוב, הידעת את איילות ורגלי יעלים תשמור. פסוק באיוב. מה? לא רצו, לא... אתה לא ראית את זה? שיווי משקל. אתה רואה צוק, כן, הסתכלנו שם באיפה שיש את התצפית, אתה רואה צוק ככה. אין איזה. כמו לא עלינו עכשיו האבא והבן, השם ירחם, כל המדינה כואבת את הכאב הזה יחד איתם. מה קורה לבן אדם שמחליק לרגע אחד? והיעלים הללו, הם פשוט יורדים, זה לא מובן איך הם יורדים את זה, כי יש להם ארבע רגליים, והם עומדים על חודו של קסקס, ומצליחים, זה אחד מפלאי הבריאה, השיווי משקל של היעלים. בסדר? זה ממש אחד מפלאי בריאה, וכשאתם מטיילים פעם באה בדרום, תסתכלו על הדבר הזה, הקטע שגם שהם רצים, הם לא הולכים, הם רצים, ואתה אומר, זה נראה כאילו קל, אל תנסו לעשות את זה בעצמכם, זה עליות, ירידות, זה פשוט מדהים לראות איך הם מצליחים לשמור על שיווי משקל וכל זה. בסדר גמור, אבל עדיין, עדיין, היעלים זו חיה עם ארבע רגליים, והאדם הוא חיה עם שתי רגליים. ומנגנון שיווי המשקל של האדם הוא מנגנון במובן מסוים אפילו יותר מיוחד מן היעלים. מפני שעוד פעם, בעלי החיים הם בנויים על ארבע רגליים, אז הם, היציבות שלהם היא בעצם תלויית רגליים, יש להם ארבע רגליים, עכשיו השאלה איך הם מסנחרנים ביניהם, בסדר? האדם יש לו בסיס מאוד מאוד צר, כמה מידת הנעליים, 42, 43, עוג בן הרחבשן 48, בסדר, זה מידות, זה יחסית צר, האדם הוא גבוה, תנסו לקחת כל מקל או כל דבר כזה ולהעמיד אותו, להעמיד אותו בזה, זה, הוא סובל מחוסר של משקל. מה שמעמיד את האדם זה הרגליים והמנגנון באוזניים בכלל של השיווי משקל, ולכן יש תופעה שעושים ניתוחי אוזניים, כל מיני ניתוחי כפתורים למיניהם, אז נכנסים לוורטיקו, האדם מאבד את השיווי משקל שלו, הכל רואה ככה, יש גם לפעמים בהריונות דבר כזה, שפתאום אישה מקבלת וורטיקו והיא לא, הראש שלה מאבד את השיווי משקל. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו עם איזה מנגנון מאוד מאוד מיוחד של שיווי משקל. מאוד מיוחד. שאין דומה לו בבריאה בכלל. כל בעלי החיים האחרים, כדי להשיג שיווי משקל, הם נעזרים בארבע גפיים, כולל הקופים. ורק הבן אדם, האדם, מין האנושי, הוא שתי רגליים. והוא כל הזמן צריך לשמור על שיווי משקל, אפשר גם להתאמן על הדבר הזה, נכון? דרך אגב, זה אחת מהבחינות, יש בנו סט תרגילים שנועדו לבדוק לא את הכושר של האדם, אלא את רמת הבריאות שלו, רמת הבריאות הגופנית, עד כמה הגוף שלו, לא כושר, לא לב רע, אלא עד כמה הגוף שלו מונח טוב. ואחד המבחנים זה כמה זמן הוא מסוגל לעמוד על רגל אחת. כשכל תוצאה מתחת לחצי דקה היא תוצאה מטרידה. בסדר? לא ננסה עכשיו פה את כולכם, תבדקו את זה בבית, תעמדו על רגל אחת, וכל, נגיד, ילד קטן, קחו ילד, שימו אותו על רגל אחת, תשאיר אותו, תבוא אחרי 6 שעות מהעבודה, הוא דומן. מבוגר, פתאום אחרי כמה זמן, השיווי משקל שלו הוא מתחיל לרקוד, הוא מתחיל לזה, ויש כאלה ש10 שניות לא מצליחים להחזיק מעמד. זה נובע מ... איבדת חלק מהמיומנות שלך, למה לא מספיק הולך, לא מספיק מתאמן, אנחנו חיים בעידן יושבני, כל היום יושבים, לא מאמנים את החלק הזה, אז הוא לאט לאט מתנוון. אז זה חלק מהסימנים להזדקנות, כלומר, ובאמת, אחד הדברים שקוראים לזקנים הרבה מאוד, זה שהם נופלים, ואז הם שוברים את האגן. הם נופלים כי הם פשוט מאבדים שיווי משקל. לא בגלל שהם נכשלו באיזה משהו, אלא, אופ, זה לא, לרגע אחד לא שמו לב, בסדר? אז זה מנגנון מופלא שבאדם. עכשיו, למה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו עם כזה מנגנון? מיד ניכנס כאן לדברים של הרב קוק, אבל למה הוא ברא אותנו עם כזה מנגנון? כל מנגנון גופני בגוף האדם הוא מרמז על מנגנון נפשי. בסדר? אז זה מנגנון מאוד מאוד עדין. כלומר, יכול לברוא אותנו עם איזה ארבע רגליים, לברוא אותנו עם... אתם יודעים, לא עם ארבע רגליים, אבל זה בלי בעיה, נכון? כמו בספרים המצוירים, שאתה רואה כזה דמות עם איזה, עם כפות רגליים כאלה ענקיות. לא, זה כמו שצריך. היה בונה, בורא אותנו, הקדוש ברוך הוא, עם כפות רגליים כמו של סקי. זה יציב כזה, רחב, משהו כזה עגול. לא עם כאלה כפות רגליים צרות ומידה 42, שבאמת זה לא מספיק לכאורה ליותר מדי. למה המנגנון שלנו הוא בנוי על שיווי משקל? מה אתם אומרים? ברוחניות? בדיוק, כי האדם, חלק מהמיומנות, חלק מנזר אלוקים שעלינו, חלק ממידת אלוקים, זה היכולת שלנו לבחור בין ערכים. ולהפעיל שיקול דעת למה לתת משקל, למה לתת פחות משקל, להפעיל שיקול דעת. זה בא לידי ביטוי בגוף, זה בא לידי ביטוי גם בדעת. תראו איך הרב קוק מנסח את זה. נפלאים הם צעדי האדם. פלאי פלאים ישנם במשקל המכוון. אתם מכירים את זה? יש היום כל מיני מסלולי הליכה. היום מלא אנשים הולכים, יש מסלולי הליכה. אז, ויש לכל מיני מסלולי הליכה, יש משקל. משקל כזה, מכירים את זה? משקל אוטומטי באמצע הדרך. יש מלא כאלה. אז יש איזה... שני ילדים הלכו וראו את זה, אז אחד עולה, הוא לא יודע מה זה. אחד בא לעלות על זה, בדיחה, כן? אז החבר שלו אמרו, אה, כדאי לך לעלות את זה, תמיד שאבא עולה, הוא יורד כועס. אז טוב, אז הרבה אנשים עושים צעדות, וזה נפלאים עם צעדי האדם, פילי פלאים ישנם במשקל המכוון, שהאדם זקוף הקומה, העומד על בסיס צר, ככפות רגליו, זה בסיס מאוד צר. זוהר הקדוש. איזר. זוהר או איזר? איזר, סליחה. יוכל עוד להתנועע חליפות במהירות ככה נפלאה, ולא ייפול לארץ. שיווי משקל. אמרתם תודה לקדוש ברוך הוא על השיווי משקל שלנו? עכשיו, זה דבר מגניב. בסדר? זה דבר מגניב. מה מגניב? זה כוח שהוא ממש רוחני. היכולת לשמור על איזון כל הזמן. נגיד, אני חושב שחלק גדול מהמתקנים בלונה פארק בנויים בדיוק על השבירה של הסיפור הזה. נכון? איך קוראים לילדים שלי נורא אוהבים את זה, לדבר הזה שמסתובב ככה ואז ככה ואז ככה? מה? לא אנקונדה, משהו אחר? בלרינה. לא בלרינה, משהו אחר? מה? איך, איך? לא, לא, יש שם כזה שהוא מסתובב מהר ואז פתאום הוא עוצר, מסתובב את השני? תכף אני...
זה הצלחת דיסקו.
כן, איך קוראים לזה? לא, 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 יש לזה שם. מה? קרוסלה, מה? אנחנו בגן שעה ש... אנחנו פה בגן הסוס, קרוסלה. מה? לא, כמו שאתה רוצה, כן. נדנדה, טוב שלא אמרתם נדנדה. אז טוב, תכף נזכר. אז זה כאילו בנוי על הלאה. כשאדם מאבד את השיווי משקל, הוא מרגיש, הוא צוחק. זה כאילו, זה מצב של אובדן שליטה. אז ככה, לא ייפול לארץ, רק השיווי הנפלא של המשקל, והכוח החיוני הפועל בחוכמת אלוהים נפלאה. בשיטת העצבים, העורקים, המיתרים והגידים, המתייחסים לכל איברי התנועה, לוקחים חלק במהלך האדם, זהו היסוד המכין את המצעדים ביושר הילוכם. כלומר, כל צעד שאנחנו צועדים, נועם, אנחנו בעצם מפעילים שיקול דעת, מפעילים משקל. וזה רמז לאדם, בכל דבר, העיניים שלך, אצל בעלי חיים, העיניים הם בצד, והרגליים הם ארבע. כלומר, הם לא צריכים בכלל להשקיע מעמד ביציבות שלהם. היציבות שלהם היא בילדין, היא מובנית מאליה. אצל היעלים זה... ברמה הכי גבוה, אבל היעל הוא לא מתכנן, הוא פשוט רץ וזה זורם לו. והעיניים הם הצעידה, כי המטרה המרכזית שלהם מה היא? שרידות. אז בשביל שרידות מרבית הם צריכים ארבע רגליים על הקרקע ועיניים הצעידה, כדי לקבל 360 מעלות מפני אויבים. האדם, שרידות זה לא המטרה היחידה, גם, אבל זה המטרה הכי נמוכה. האדם המטרה שלו מה? לקבל החלטות, להיות יצור תבוני, לקבל להכריע בין ערכים, לבחור טוב, בשביל צריך כל הזמן לתת לרוח משקל. מה להגיד, מה לא להגיד. איפה להגיב, איפה לא להגיב. מה לאכול, מה לא לאכול. איפה נכון להיות, איפה נכון לעצור. זה אומנות. זה אומנות. נכון? עכשיו יש גם את המתעמלים האלה על קורה, שהולכים על כל מיני... שקיבוי משקל ככה טוטלי, נכון? וגם בכל מיני אומנויות לחימה. כל הסיפור של ג'ודו בנוי על... למרות שככה, כשהיית האולימפיאדה, אז... ישראל זכתה במדליה, אמרתי, בואו נשמח עם עם ישראל ונראה מה זה הספורט הזה, ג'ודו, אז לא ככה הבנתי מה הקטע בזה, שמחזיקים אחד בשני כל הזמן ועושים כל הזמן ככה, ובסוף מישהו עושה לשני פיס עליה, וזה נורא משעמם נראה לי, לא? מחזיקים כל הזמן בבגדים ואין... יאללה, תנו מכות, תרביצו, נראה משהו. כל כזה...
מה
מה? למי? קנגורו, מי? יש לו ארבע. יש לו חמש. יש לו שתיים זה, שתיים קטנות מקדימה. אבל הקנגורו, באמצעות מה הוא קופץ, אתה יודע?
עם התנופה שלו.
סליחה. עם הזנב. יש לו שלוש רגליים. זה כמו הווספות האלה עם השלוש. הקנגורו עם הזנב, הזנב שלו מאוד דרמטי. הזנב שלו נותן לו גם את הבוסט מאחורה וגם את כל השיווי משקל ואת כל הכוונון. בסדר? אז הוא עדיין בנוי על משהו יציב. תוריד לקנגורו את הזנב, גמרת עליו. בסדר? אבל אתה לא היית באוסטרליה, כמדומני. שם מאוד זכית להיות. בואו נראה את הרב קוק. העורקים, המיתרים והגידים, המתייחסים לכל איברי התנועה, לוקחים חלק במהלך האדם, זהו היסוד המכין את המצעדים ביושר הילוכם. המבנה הזה, המלא צדקת מוזניים ושיווי נפלא בחומר האדם, בוודאי מושפעו וגם משפיע על התכונה הנפשית של האדם. העובדה שאנחנו כל הזמן, כל ההליכה שלנו, אנחנו מפעילים שיווי משקל, זה משפיע גם על הנפש, שאתם זוכרים ש... בוא נאמר ככה, מה הם שתי המילים שהרמב״ם בהלכות דעות וגם בשמונה פרקים וגם בתניא וזה, מבקשות שאנחנו נהיה? מי הוא האדם המתוקן? דרך האמצע, כלומר, האדם המאוזן. יפה, איזהר. האדם המאוזן, שכל כוחותיו מאוזנים, שיש לו גם רגש וגם שכל, יש לו גם דעת וגם לב, שיש לו גם רוח וגם גוף. האדם המאוזן הוא האדם השלם. אז תחשבו, זה יופי שהתכונה הזאת, שהיא תכונה נפשית, באה לידי ביטוי בהליכה. אנחנו כל מה צריכים לשמור על איזון. בסדר? אז קודם כל זה מזמין אותנו, בכלל אני מזמין אתכם לשחק הרבה. אני מקווה שלא הבאתם את הרצון לשחק. יש בגיא פה, ברחוב יפו, שלט בכניסה לחנות. לא הפסקנו לשחק כי התבגרנו. התבגרנו כי הפסקנו לשחק. הבנתם את המשפט? את החידוד פה? זהו, מי שמפסיק לשחק אז הוא מזדקן מהר מאוד. הוא רוצה להפסיק לשחק. אז אפשר לשחק בהמון המון דברים שקשורים לשיווי משקל. הולכים ברחוב, נגיד, שמתם לב לדבר מאוד לזה, הילדים שלי, לא רק תמיד ילדים, תמיד שעוברים על איזה גדר, אני רוצה ללכת על הגדר. ונכון? אתם מכירים את זה? רוצים כאילו לבדוק את השיווי משקל, ותן לי יד, בלי יד, וזה, אני פה. מה? כי ילדים נורא אוהבים לחוות את החוויה הזאת, המבוגרים כבר, עזוב אותי, תן לי ללכת על השביל, הרגיל. המבוגרים מאוד אוהבים, הילדים מאוד אוהבים להרגיש את הכוח החיים הזה. אז אומר הרב קוק, משפיע גם על התכונה הנפשית של האדם, המלאה כוחות הופכים ומתנגדים. ותעודתה הנכונה הוא לשקול את מהלכיה להעמידם על בסיס השיווי, הצדק והיושר. כמה כסף לתת, כמה כסף לחסוך. כמה בכלל החוצה, כמה פנימה. כל הזמן צריך להשקיע בין הערכים. פשפילי פלאות, איזה כיף לראות אותך. חיים וחיים. כל הזמן צריך להשקיע, להכריע בין הערכים. ואז יאיר אור החיים העדינים בנפש האנושית והחכמה, והעושר הרוחני, תיקון המידות ותיקון המעשים, תיקון הדעות ותיקון הרגשות במידה נכונה יבואו עמהם, להוליך את האדם בדרך ישרה במהלך חיה בכלל, על כל המובנים הללו בשכלולם וייחודם, עניינו מברכים בשמחת נפש למכין מצעדי גבר. אז תראו איזה פירוש מפתיע של הרב קוק, תודו שלא חשבתם עליו לפני כן, נכון? זה ברכה על השיווי משקל. לא ברכה על ה... הקדוש ברוך הוא, לאן שאני אלך היום, תהיה איתי. שזה מיד נראה שזה כן, יש פירושים כאלו. זה ברכה לשיווי משקל. טוב? מעניין, נכון? שמואל, אתה הכרת את הפירוש הזה? במצפה לא הכרת, זהו, ידעתי. טוב, אז זה כוונה אחת. אמרנו שלוש כוונות, נכון? כוונה שנייה מאוד מאוד מעניינת, אומר אותה כאן ספר אור המאיר בפרשת צו. יש פסוק, מהשם מצעדי גבר קוננו ודרכו יחפץ. בסדר? הכותרת של הדף זה הולך בתום ילך בטח. כלומר, אנחנו נראה את זה בהמשך, אבל כבר כאן אנחנו הולכים לגעת בזה. יש פסוק, מהשם מצעדי גבר קוננו ודרכו יחפץ. איזה מילה קשה בפסוק הזה? או מילה שצריכה ברור? לא, המילה דרכו. דרכו של מי? אומר יזהר, דרכו של הבן אדם. אז ואז הפסוק הוא לא מובן. הקדוש, מהשם מצעדי גבר קוננו, אם זה דרכו של הקדוש ברוך הוא, אז אני מבין. מהשם, כלומר, אדם מתכנן, איך אומרים ביידיש? מן טראכט און גאד לאכט, נכון? האדם מתכנן והקדוש ברוך הוא צוחק. הקדוש ברוך הוא מכין לך את ה... מה אתה צוחק, יזהר? בעוזה ובשלווה, דיברנו יידיש. וגם באתן וכל המושבים, דיברנו יידיש. אז... אבל הוא לא אומר את זה. אפשר לפרש מהשם מצעדי גבר קוננו, ודרכו של הקדוש ברוך הוא יחפץ. הוא לא אומר. הוא אומר מהשם מצעדי גבר קוננו, ודרכו של האדם יחפץ. וזה מביא אותנו למקום מאוד מאוד מעניין. אני קודם כל אגיד מה הוא אומר בעל פה, ברשותכם, ואז ניכנס פנימה. זה ברור שברכת המכין מצעדי גבר קשורה ברמה כזו או אחרת לתכנון שלנו, באותו יום. נכון? אנחנו מתכננים להיות פה, 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 פה. הקדוש ברוך הוא תהיה איתי. מה הכוונה? אז יכולות להיות שתי אפשרויות. אפשרות אחת שנראה עוד מעט, אבל אפשרות הראשונה היא שגם כשאנחנו מגיעים למקומות שתכננו להגיע, זה לא בגלל מה שחשבנו, זה בגלל משהו אחר. בסדר? כלומר, אנחנו אומנם מתכננים להגיע למקום מסוים, בגלל משהו מסוים, אבל האמת היא שאנחנו צריכים להיות שם בכלל בגלל סיבה אחרת. בסדר? בואו תראו מה הוא אומר כאן. ואני אמרתי, מדעית אצל שמואל הרמתי, ותשובתו הרמתה, על דרך ששמעתי מהבעל שם טוב, שביאר פירוש הכתוב, מהשם יתעדי גבר קוננו ודרכו יחפץ, ואמר על אותם האנשים הנוסעים לארץ מרחקים, בסחורות וכדומה הרחוקים לדוד, לא מחשבותיו יתברך מחשבותם. הם המדמים בנפשם, שכל עצמם עם דרך נסיעתם לארץ מרחקים, בעבור הרבות זהב וכסף, חילוף סחורתם, ולזה הם מקצים רגליהם. ובאמת הוא יתברך לא כן ידמה, כי אם הוא יודע לתקן ענייניו של מי? של האדם יותר ממנו. ולפעמים יש לו לאדם כיכר לחם בארץ מרחקים הנוגע על בחינתו, הוא צריך לאכול אותו כיכר דייקה באותו מקום בשעה הזאת, או לשתות מלו לוגמיו מים במקום ההוא, ולכוונה נזכר מצעדי גבר קוננו להרחיק נדוד כמה מאות פרסאות בכדי להשלים את נפשו, אם זה הכיכר לחם ושתות מים מעט או הרבה. ולפעמים אפילו אליו לא יגיע, כי אם לאחד ממשרתיו העבריים, אם יש לו שם פת לחם וכיתון מים, ולהיות שאין ידו משגת לנהוג נסיעה למקום רחוק הזה, זאת הגורמת רצון לבעליו לנהוג דרך נסיעתו די כאן למקום ההוא, בעבור עבדו למעלות קרסו מלחם המזומן לו שם, ושתות ממה ונוגעים אליו, כי כן גזרה חוכמתו יתברך, הצריך להשלמת נפשו לקבץ חלקיו, ומאחת מדרכי האל. כלומר, אנחנו נוסעים בגלל סיבות מסוימות, אבל יכול להיות שיש בכלל סיבות אחרות. בסדר? כלומר, אני טיפה, עוד טיפה יבאר את זה. כל אחד מאיתנו בטוח שבכל סיפור הוא הכוכב. אני הכוכב. אני אתן לכם דוגמה, אולי ככה הרגשתי זה מאוד מאוד חזק לפני שבועיים. לפני שבועיים יצאתי עם הרכב פה ממכון מאיר ורציתי להיכנס לאיזה מעיין. אז היה יום כזה חצי חורפי אפילו. מעיין כזה צדדי, לא אמור להיות שם, לא, צריך להיכנס לאיזשהו מקום, זה קצת נסיעה בתוך איזה כפר וזה. טוב, אין לימון מי שמכיר. הגעתי עד לשם, היו שם מלא, היה שם איזה בית ספר, כיתה עם בנות, כמובן לא שייך. טוב, אז התבאסתי ועשיתי יותר. עכשיו היו שם שלושה חבר'ה חרדים. שהיו צריכים טרמפ. עכשיו זה תקוע, זה שום מקום, אין שם טרמפים, זה לא... איך שהגעתי, אז אתה יוצא אותו, כן? אז ככה. אז אמרתי לעצמי, אני חשבתי שאני הולך לשם בשבילי. אני הכוכב, אני רוצה ללכת למעיין וזה, וזה. אבל באמת, הקדוש ברוך הוא לקח אותי לשם בשבילם. הם הסיפור, לא אני. אתם מבינים? מה זה הם הכים את הדגר? זו אותה מטרה, זה לא שהקדוש ברוך הוא לקח אותי למקום אחר. זה נדבר תכף. הלכתי למקום שתכננתי להגיע. אבל חשבתי שהסיבה היא אני, והנה התברר שהסיבה היא הם בכלל. לא אני, אתה היית כלי שרת ביד השם יתברך בשביל משהו אחר. ולפעמים זה אני בעצמי, אבל אני חושב שאני הולך למקום מסוים בשביל סיבה מסוימת, והסיבה היא בכלל סיבה אחרת. כלומר, כשאני מברך המכין מצעדי גבר בבוקר, מיד אנחנו נשלים פה את הלימוד, כשאני מברך המכין מצעדי גבר בבוקר לפי הדבר הזה, אחת הכוונות צריכה להיות לדעת שבכל מקום שאני מגיע אליו, יכולות להיות יותר מסיבה אחת. תפתח את העיניים ותנסה לראות. תפתח את העיניים ותנסה לראות. יכול להיות, עוד שנייה, יכול להיות שהלכת בשביל סיבה מסוימת, אבל האמת שכל הסיפור שהיית שם, היה בכלל בשביל סיבה אחרת. אולי אני אספר עוד סיפור אחד, ואז אני אתן לך את ה... אני אומר, זה הכל, כשאנחנו מגיעים למקומות שתכננו להגיע. יש פעמים שאנחנו בכלל, שאנחנו... הסיפור שאני אספר הוא קצת שייך למדרגה הזאת וקצת למדרגה הבאה, הוא סיפור ביניים כזה, אז אפשר להשתמש בו לשני הצדדים. לפני כמה שנים עשינו טיול לדרום, ובמוצא שבת, היינו גם שבת, באנו לנסוע והאוטו, נתקע האוטו, לא עבד, משהו כזה. ועכשיו עם הילדים ותיקים, להתחיל להסתבך, להזמין גרר, היה בדרום, המוסך במרכז, סיפור שלם. טוב, אין ברירה, הזמנו גרר, לקח את האוטו, וכל מה אני אומר לאשתי, מעניין מה הקדוש ברוך הוא רוצה, מה הקטע, כאילו, כי כשיש איזו תקלה ברכב או בכל דבר אחר של ממונות, אז תמיד אני בודק את הצדקה, כי הרי הכסף יצא. אם הוא לא יוצא בצדקה, הוא יוצא בכל מיני דברים אחרים. אבל דווקא בדיוק את הצדקה בדקנו לו מזמן, וגם האוטו, הוא היה במוסך לפני כן, וזה היה תקלה מאותו טיפול, הם לא עשו שם משהו בסדר, אז גם לא היה לי כסף, התיקון. סתם, זה היה זמן, זה היה כאילו... טוב, הגיע למחרת, עלינו על אוטובוסים, התחלנו להיגרר לאזור המרכז, מהדרום, אז זה אוטובוס מהיישוב הזה, זה מתחנת איסוף, ומשם לתל אביב, ומתל אביב הביתה. אז זה חצי יום נסיעה, עם ילדים וזה, תיקים. הגענו לתל אביב, אז אמרתי לאשתי, תקשיבי, במקום שניקח מכאן אוטובוס לתחנה מרכזית פתח תקווה ומשם לשכונה, בואי, יש מפה אוטובוס ישיר להורים שלי, ההורים שלי גרים פתח תקווה, נעצור אצלהם, נאכל משהו, נתאושש, תמיד טוב לרדת על מפרום של אמא, והם כבר יקפיצו אותנו לבית. בסדר? זה מה שעשינו, עלינו לאוטובוס. ועכשיו, אני אומר, מה הייתה הסיבה הרשמית? הרשמית? הרשמית הייתה לנוח קצת, הייתה מטולטלים מהדרך, וזו הסיבה הרשמית. יכול להיות שיש עוד סיבות? יכול להיות. כשהגענו לשם, היה בערך 4, משהו כזה, אז אולי, לא, היה יותר מאוחר, לא, היה קיץ, היה 7, משהו כזה, אמרתי, ירדתי להתפעל מנחה. אמרתי, הבן שלי, בואי תניח להתפעל מנחה, אנחנו יורדים להתפעל מנחה, יש בכסת ליד, פתאום אני רואה שלט על בית הכנסת, ביום חמישי, זה היה ביום, זה יום ראשון. ביום ראשון, בשעה 7:30, תתקיים אזכרה לגבאי הנאמן, רבי דוד צלם, שנפטר, אזכרת 11 חודש, שנפטר. אמרתי, הסתכלתי, הייתי בהלם. רבי דוד צלם היה הגבאי של בית הכנסת שבו אני גדלתי. היה גבאים של 40 שנה, 50 שנה, שהקימו אותה בית הכנסת. היה יהודי, לא מהעולם הזה, צדיק, צדיק, ומסר את הנפש, והוא גם מאוד מאוד אהב אותי, בתור ילד, אהב את כל הילדים וזה, ובכלל, שנהייתי רב, וזה היה קורא לי הרב, והיה זה, והייתי נבוך מזה, ותמיד שהרואה אותי, הוא אומר לי, כי היה לתערוג. מאוד מאוד, לא, הוא היה ממש, בית כנסת זה היה הוא, והוא זה בית כנסת. והוא נפטר, לא יודע, לא הייתי בלוויה שלו, אני לא זוכר למה, אולי הייתי במילואי או משהו כזה, והוא נפטר בסוכות, בכל המועד סוכות, אז הייתה לוויה כזה בכל המועד, אני לא הייתי, ואחרי זה באתי לנחם בשבעה, וסימנתי לעצמי להגיע להזכרה. אלא מה? זו הייתה שנה מעוברת. אז שנה מעוברת, זה אומר שאם הוא נפטר בתשרי, אתה בראש שלך תשרי, נכון? אבל לא, מתי תהיה 11 חודש? היה באב. אב זה אוגוסט למניינם, זה כולם בחופשים, מי זוכר את זה בכלל? לא, בכלל לא, אין מצב שהייתי זוכר. באלול עוד כשהייתי מגיע. ופתאום הקדוש ברוך הוא לקח אותי ככה. אני רואה את השלט. אני טס חזרה הביתה, אני אומר לאבא שלי, אבא, היום האזכרה של רבי דוד. אמרו לי, מה אתה אומר? יכול להיות. הוא נפטר בכלל בתשרי. אמרתי לו, כן, שנה בו. קיצר, לקחנו ככה את הדברים, ירדנו. עכשיו אני הייתי עם בגדים של טיול. אז מזל, היה לי איזה בגדים עוד יחסית סבירים. הגעתי לשם, כל כך התרגשו. גם אני, אבל גם המשפחה. ובקיצור, הייתי הדובר הראשי שם. קם הבן נמצא איתנו, מי שגדל לבית הכנסת, שאבא אהב אותו, והיום הוא רב, וזה, חבוד, דברי תורה, שיעור, וזה. עכשיו אני הגעתי ככה עם חולצה קצרה, וכנסיים היה לי מזה, כנסיים ארוכות, אבל לא הייתי לבוש להעביר שיעור, אבל... אמרתי, חזרתי הביתה, אמרתי, מהשם מצעדי גבר כוננו. כן, אתה חושב שאתה הולך בגלל סיבה מסוימת, סיבה אחרת. קח את זה בחשבון. ופתאום גם הבנתי, אני הבנתי גם את כל הסיבוב. כלומר, למה האוטו נתקע, למה... כי אחרת, אם היינו נוסעים באוטו, לא היינו מגיעים לשכונה ההיא. צריך לקחת אותנו ככה באוזן, סיבוב ארוך, 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 כדי שנגיע, כדי שאני אוכל לכבד את זכרו של אדם באמת מאוד מאוד יקר. אז זה מה שהוא אומר כאן. כשאנחנו מגיעים לכל מיני מקומות, יש את הסיבה הרשמית. בסדר? בואו נפתח עיניים ואוזניים ולב לסיבות נוספות שיכולות אולי פתאום לצוץ לנו. ואולי עוד אפשרות, בכלל לא אנחנו הסיפור, אלא מישהו אחר הוא הסיפור. גם יכול להיות שאנחנו כלי שרת בידיו של הקדוש ברוך הוא בשביל מישהו אחר בכלל. כן, זה מה שעומד בעומק המדרש. יש מדרש שמדבר על נגיד על ראובן. אם היה יודע ראובן שהתורה מכתיבה עליו, וישמע ראובן ויצילהו מידם על יוסף, היה לוקח את יוסף על הכתפיים ומחזיר אותו לאבא שלו. כשראובן בא להציל את יוסף, ראובן בטוח שמי הכוכב, מי הגיבור? הוא הגיבור, הוא מציל את יוסף. יוסף הוא החלש והוא הזה. אבל אם ראובן היה יודע מה עתיד לצאת מיוסף, אז הוא היה אומר, הוא היה משנה את כל ההתנהגות שלו. אז זה המכין את הדגה, ובואו נסיים את המקור הזה. כי כן גזרה חוכמתו התברך הצריך להשלמת נפשו לקבץ חלקיו עם האחת מדרכי האל. לזה רומז הכתוב, והשם מצעדי גבר קוננו, שנוהג איזה נסיעה למקום רחוק, כל הוא מאיתו התברך. כאשר גזרה חוכמתו להשלמת נפשו באחת מסיבותיו התברך, הידועים לו התברך, והוא האדם לא כן ידמה ולבבו לא כן יחשוב. כי אם בדרכו די כיחפץ, האדם מתעקש, לא, אני הולך בשביל מה סומשר, אתה לא יודע למה אתה הולך. לנהוג נסיעות ובסחורה וכדומה, ומאת השם, שכוח לוח ליבו, כן? האדם הוא חושב שהוא הולך למשהו מסוים, והקדוש ברוך אומר לו, אתה לא הולך כמה שאתה חושב, אתה הולך לעוד דברים, לעוד מטרות, לעוד משמעויות. בסדר? דוגמה לדבר, שאול, הלך לחפש אתונות ומצא מלוכה. בסדר? הוא חשב שהוא לחפש אתונות, מה הוא מצא? מצא מלוכה. חשבת שאתה הולך לנוח, מצאת הזכרה. חשבת שאתה הולך למכון מאיר כדי ללמוד תורה, מצאת אישה. טוב. אז זה כוונה שנייה. בסדר? טוב או לא? אתם איתי? איפה אתם? כן, שאלה שלך, וואלה. כן, ייבשתי אותך, סליחה. מה? זה התפקיד שלי בחיים, להלחיץ את האנשים, שזה באתי. כן.
אבל אני
לא חושב
שבן אדם צריך לחפש את זה בכוח.
לא, לא בכוח. הוא לא אומר בכוח. הוא אומר, מה שהוא אומר כאן זה ש... כן, הוא לא תחפש בכוח, אבל תבין שאתה לא הסיפור היחיד פה. כלומר, לפעמים בן אדם, נגיד, נוסע וחוזר, בוא נה, באמת, נגיד, אתה נוסע על ידי מקום, והוא סגור. בסדר? נסעת לאיזה מקום, סגור. הגעת לאיזה חתונה, יום קודם. קרה לך פעם הדבר הזה? לא קרה לך. הגיע לחתונה, מסתכל, לא מכיר את האורחים, לא מכיר איזה. יש בפתח תקווה, מישהו כאן גר בפתח תקווה חוץ ממני? מישהי פה גר בגבעת שמואל? יש פה מישהו בגבעת שמואל? נוער הגבעות? אז יש את המקור לבלבול הבא. יש שתי בתי כנסת שקוראים להם זכור לאברהם. שניהם ברחוב מנחם בגין. אחד באדר גנים, אחד בגבעת שמואל. עכשיו, כל ערב יש שם אירועים, וכל ערב אתה רואה איזה מישהו מגיע לאירוע לא נכון. זה האירוסים פה? לא, זה בגבעת שמואל. כל... אז עכשיו בהזמנות, מי שגר זכור לאברהם, גבעת שמואל עושים בגדול עם איזו הדגשה. כי זה נורא מבלבל. אותו בית כנסת, באותו רחוב, זה רק... אז לפעמים אתה מגיע לאיזה מקום, אתה אומר, בוא, סתם נסעתי, היה מיותר. לא מיותר. תשים לך איזה סימן שאלה, בוא נראה מה. משהו כאן היה, אני משהו ילמד מהדבר הזה, אולי מישהו, הייתי, עזרתי למישהו אחר, כן, אז זה הדרך. המדרגה השלישית והמכין מצד הגבר, היא אולי הכי מרתקת, והיא כמובן דורשת מאיתנו, וזה גם אולי טיפה יענה על מה שאיתו פתחנו, למה זה המכין מצד הגבר דווקא, ולא אישה, וזה מקומות שאנחנו מגיעים אליהם שלא תכננו להגיע. שמבחינתנו זה טעות, זה שגיאה. תכננתי להגיע לצנחנים, הגעתי לשריון. לא רציתי להגיע לשם, בטעות, במיון, זה התבלבל ושלח אותי לזה, כן? תכננתי להגיע ל-X, הגעתי ל-Y, תכננתי... אני רוצה לפתוח כאן איזה, בעיניי, אלה המקומות שהקדוש ברוך הוא הכי מתגלה. הכי מתגלה. הכי, הכי, כאילו, הוא נוכח. לא תמיד אנחנו יודעים לפרש מה הוא נוכח, אבל הוא נוכח. תראו, בואו נראה את השפת אמת. במדרש, בוא נגיד ככה, זה שתי דרכים. חישבתי דרכיי, אז זה פסוק שדוד המלך אומר, חישבתי דרכיי, איך הולך הפסוק? והשיבה רגליי אל עדותיך, נכון? אל עדותיך, זה בתהילים קי"ט, באות ח', חישבתי דרכיי. אז אומר המדרש, בכל יום הייתי מחשב למקום פלוני אני הולך, למקום פלוני אני הולך, והיו רגליים מביאות אותי לבתי כנסיות, דכתיב מהשם מצעדי גבר קוננו, ודרכו יחפץ. פירוש, אומר השפת אמת, שיש דרכים מיוחדים לאיש ישראל, והעובד השם אשר משתוקק תמיד למצוא הדרכים המיוחדים אליו, ינחהו השם בדרך האמת. הקדוש ברוך הוא כבר ייקח אותך. הרגליים שלך ילכו מאליהם. אתה כבר תגיע. זה כבר יזרום לך. אני אומר, יש שלבים בחיים שבהם, אני לפחות ככה הרגשתי בכמה הזדמנויות בחיים, שבמיוחד אחרי הגירוש מגוש קטיף, יש שלבים בחיים שבהם אנחנו דומים לנהגים, נהג רכב. נהג רכב זה, אפשר להגיד, השליטה האולטימטיבית. אתה כאילו שולט על המהירות, על הבלימה, על העוצמה, על הכיוון, נכון? זה שליטה מוחלטת. אתה חושב שאתה שולט. יש שלבים בחיים שזה כמו מפרסית, רוח. אתה לא שולט כמעט בכלום. זה הרוח לוקחת אותך, אתה צריך להחזיק. וכבר הקדוש ברוך הוא מגלגל אותך. אז אומר, מי שרוצה, מי שמתפלל לקדוש ברוך הוא שיראה לו את הדרך, הקדוש ברוך הוא כבר ייקח אותו. זה יקרה לך. כמו שכתוב, היו רגליים מביאות אותי על ידי זה שבכל יום היה מחשב ומשתוקק למצוא דרך השם. וזה שכתוב, אם בחוקותיי תלכו, שהוא בכוח האדם לראות הדרכים והחקיקות שחקק הקדוש ברוך הוא בנפש האדם, כמו שנאמר במדרש, חוקים שמחקוקים על יצר הרע, פירוש כמו שיש הימשכות בהרגשת הנפש לתאוות היצר, מכל שכן שנמצא ממש מיוחד דרכים ושערים בנפש האדם מיוחדים להשם יתברך. והם רשימות וחקיקות בנפש האדם. כלומר, זאת האפשרות שאנחנו נותנים לעצמנו לתכנן משהו מסוים, אבל פתאום אנחנו נמשכים לאיזה משהו אחר. מישהו מושך אותנו. אנחנו כמו, בסדר? קורה לכם לפעמים שאתם, יכול לקרות, נכון? נגיד, זה יכול לקרות בשיעור, שתכננתי לדבר על משהו מסוים, פתאום בכלל נמשך למקום אחר. אז אפשר כאילו להיות מאוד מעודק ולהגיד, לא, תכננתי ויש לי סיליבוס ויש לי את הקורס ואני אשמור על ה... ואפשר להגיד, רגע, רגע, אבל אם הנושא הזה הגיע, ואם אני כבר זורם איתו, אז כנראה שזה מה שצריך לדבר פה עכשיו. וכנראה שאני צריך לשמוע את זה, ויש כאן גם מישהו בקהל שצריך לשמוע את זה. זה כנראה הסיפור. בסדר? כאילו, זה נקרא השם מצדי גבר. אני תכננתי להיות מקום אחר, אבל פתאום, לפעמים קרה לי שהכנתי איזה שיעור, שלחתי את הדף מקורות במייל, ובדבר שטעיתי ושלחתי דף מקורות לא נכון פשוט, כאילו, ואני מגיע ומוכן איזה 100 דפי מקורות של השיעור הלא נכון, אני אומר, בוא נה, זה לא השיעור, מה קרה? זה לא... טוב, אם זה הדף, אז כנראה זה מה שצריך ללמוד. בוא נלמד את זה. וכאילו, נאשר מצדי גב. זה מין התפתות, התפתות, כן? אני מתפתה ללכת אחרי משהו שלא תכננתי. לא, זה לא היה מתוכנן. זרימה. בניגוד לתוכניות. נגיד... לפעמים זה קורה גם בכל מיני אירועים, שהכל מאוד מאוד מתוכנן, נכון? מי ידבר ראשון, מי ידבר שני, פתאום מגיע מישהו, הוא צריך לדבר עכשיו, כאילו הופך את כל ה... אז אפשר ככה להתעקש ולהגיד, לא, יש סדר, יש... אפשר להגיד, רגע, בסדר, בוא ננסה רגע לזרום, בוא נראה מהשם מצדי גבר, בוא נראה לאן זה הולך, בוא נראה לאן זה לוקח, בוא נראה מה קורה כאן, בוא נראה איך התוכנית משתבשת. אנחנו יושבים באולם הזה, אז אני בדיוק נזכר, ביום השואה האחרון, אז עשינו כאן יום עיון למכון, לצוות של המכון. היה יום עיון חינוכי, גם רציני, גם שילבנו עניינים של שואה ותקומה וכל דבר, אבל... כיוון שאני ארגנתי את זה, כל דבר הקציתי יחידת זמן וכל דבר. והרב ביגון פתח, והוא פתח, מפליג, ככה החליט לקחת את זה, דיבר וזה, ואז פתאום באמצע דיבור. אבל אני אמרתי, אני זורם, אני לא... יאללה, יהיה מה שיהיה, אז בסוף נוריד יחידת זמן אחרת. ואז פתאום הרב ביגון קם והלך כאן ללוח הזה, והתחיל לעבור איתם עם כל מיני שמות של בני משפחה שלו שנהרגו בשואה, והתחיל לספר עליהם. זה היה מעמד מאוד מיוחד. הוא לא היה מתוכנן בכלל. ויכולתי כאילו להגיד, זה תוקע לי את הלוז, אחר כך אני לא אספיק את היחידה. אבל משהו קורה, וכשהוא קורה, הוא קורה. אז תפסיק לנסות להרוס אותו. מהשם מצד הגבר, עכשיו הקדוש ברוך הוא לוקח, זה מה שצריך להיות. כלומר, בעצם מה שהשפת האמת אומר, שכל תוכנית שאנחנו מתכננים, היא בסיס לשינויים. והשינויים זה המקומות שבהם הקדוש ברוך הוא מחליט להתערב. אז טוב לנו מדי פעם להימשך, ללכת אחרי הרוח, להיגרר. להיגרר, להיגרר, לא על פי תוכנית. איך הגעת לפה? לא יודע, נגררתי. התפתיתי. ניסיתי. אבל זה לא מה שתכננת, נכון. אבל הרגשתי, הרגשתי איזו משיכה לשם. זה... מה, אני באתי לפה להגיד דברים מסוכנים. באמת, וגם להלחיץ אותך. למה זה מסוכן?
לא מסוכן, כן, אדם. וואלה, זורים לי עוד, אבל המזמן. אני מרגיש, האור האלוקי רוצה שאני אצלה
לדעת. לא, אבל זה לא מה שאני אמרתי.
אבל ככה בן אדם פה עכשיו.
בסדר, אני לא אחראי על מחשבות של בן אדם. אני רק אמרתי מה אני אמר. אני אמרתי שאדם צריך לתכנן. אני אמרתי... הנה, תראה. יש פה אדם שהוא זורם לו לצאת מהשיעור, לדוגמה. הוא לא עושה חשבון, יצא. אז...
אולי
יענו
זה
ניסיון
של...
רגע, אני רוצה להשתיע, אני רוצה רגע לענות לו. כן, סליחה, תמשיך.
אולי זה ניסיון לאדם שכאילו... תוצא גם כמו שעשית, תוצא גם כמו שאתה רוצה לעשות,
תראה ככה
זה כיוון
שיזיז
אותך, וצריך
לחזור
לכיוון
הזה. בסדר, אז אנחנו... בסדר, אתם עכשיו מעלים אפשרויות נוספות. אני רוצה, בעקבות השפת אמת, הרי אני לא ממציא את זה, לנסות להבין מה הוא בכל אופן אומר. התכנון שלנו, הרי אנחנו יודעים שאנחנו מאוד מאוד חלקיים, נכון? אנחנו יודעים שאנחנו רואים ממד מאוד מאוד צר. התכנון שלנו הוא משהו מסוים. יכול להיות שהקדוש ברוך הוא רוצה שנעשה משהו אחר? יכול להיות, נכון. יכול להיות שיש כאן איזה... ואז אנחנו מפסידים הרבה מאוד דברים בגלל עודף תכנון. מרוב תכנון, מרוב שזה מעודק, ומרוב שזה מדויק, אנחנו מפסידים איזה משהו שקורה לנו מול העיניים. חוויה משמעותית, שאם היינו טיפה קשובים למציאות ומגיבים אליה, היינו רואים שיש כאן איזה אוצר מתחת לגשר. עכשיו, אתה אומר שיש כאן פתח לסתלבטנות על, אני מסכים איתך, על זה אמרו חז"ל, ישרים דרכי השם, צדיקים ילכו בם, פושעים ייכשלו בם, באותם הדרכים בעצמם, מי שרוצה לנצל את זה להגיד, אז אני לא מתכנן כלום ולא בונה כלום, הכל יהיה בסדר, בסדר, מבוסם לו. אני בא לדבר דווקא אל אנשים מתוכננים, שלוקחים אחריות על החיים, ושהם לא זרקנים. לאותם אנשים אומרת לנו התורה, אומרת לנו חז"ל, בואו. אל תהיו מתוכננים עד הסוף, אל תהיו מהודקים לגמרי, אל תהיו כאילו... תתנו לצריכים לשמוע את הקול של השם יתברך, שלפעמים גורר אתכם למקום אחר, שתהיו שם. אז תראו דברים נפלאים. יש דוקטור סוס, נכון? יש לו... כשיוצאים, מגיעים למקומות נפלאים. אלו, בוא... תנסה, תראה. בסדר, לפעמים זה... לא, כבר הגעתי לכאן, אני כבר כאן. בוא נראה למה הגעתי. לא תכנתי להגיע לכאן, סתם, טעיתי בדרך. נכנסתי, לפעמים קורה שעשינו פעם סבב, וזה כמה חבורה, איך כל אחד הגיע לקהילה אצלנו. אז מישהו סיפר, אחד האנשים המאוד חשובים בקהילה, המרכזיים, אדם מקסים ומתוק, הוא אמר שהוא, כשהקהילה אצלנו נפתחה, זה היה שבת ראשונה שלהם בתור זוג צעיר בשכונה. ולפני שהוא הגיע, הוא בירה לזה בית כנסת אחר. ואמרו לו, הסבירו לו איך להגיע, הוא פשוט טעה בדרך. הוא פשוט טעה והגיע לבית כנסת הלא נכון. ולקח לו זמן להבין שהוא לא נמצא במקום שאמרו לו, כי אמרו לו שזה בית כנסת גדול, הוא הגיע לבית כנסת קטן, אמרו לו הרבה מתפעלים, הוא רעמאה, כאילו, זה לא, אבל זה היה נראה לו, שהוא הלך לפי ההסבר, אז הוא אמר, כנראה, בסוף לקח, שהוא שאל, כאן זה בית כנסת, נגיד משהו, אוהל אברהם, הוא לא, 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 זה אוהל אברהם, זה עוד הלאה, ושמאלה, פה זה משהו אחר. אז הוא גילה שהוא טעה. אז שתי אפשרויות עכשיו. אפשרות אחת להגיד, טוב, תהיתי, אז בוא נצא, אני עוד אספיק להגיע שם לתפילה, ונגיע לתכנון. ואפשרות שנייה שאמר, טוב, אם הגעתי לפה, אז היו רגליים הוליכות אותי. אז כנראה אני צריך, אז בוא נראה מה פה. וכמובן שהוא מאוד שמח שהוא הגיע, גם אנחנו שמחים. אתה מבין? מה ככה? בסדר, כבודו נראה לי יהודי מתוכנן ככה, כמו שצריך. אתה יודע מה, זאת שאלת השאלות. מתי אני יודע שאם יש לי איזה קושי זה מניעה, ומתי אני יודע אם הקושי זה כדי שאני אתגבר? אז שמעתי על זה כמה תשובות, שתי תשובות. תשובה אחת, קודם כל, אם זה מצווה או עבירה, אז ברור שאין משחקים, בסדר? כאילו, אם זה קושי בדרך לעשות מצווה, זה כדי שתתגבר עליו, ולא כדי שתעשה עבירה. אבל אם זה לא מצווה או עבירה, אז שמעתי על זה הבחנה, מישהו סיפר את זה בשם הרבי מלובביץ', שהוא אמר, אם זה דבר שקשור לליבת החיים שלך, זה העניין שלך בחיים, זה קושי כדי שתתגבר עליו. אם זה דבר שהוא לא ליבת החיים שלך, הוא לא דרמטי ויש לך מניעות, זה אומר, leave it, תעזוב את זה. ו... טוב, זה עוד פעם, אבל אני... כתוב שגם אסור להתעקש יותר מדי. אם אדם מתעקש יותר מדי, אז הוא בסוף יקבל מה שהוא ביקש. וזה לא יהיה טוב לו. אני רוצה מיליון דולר, אלוהים, מיליון דולר, חיה, מיליון דולר, מיליון דולר. בסוף ייתנו לך מיליון דולר, וזה יעמוס לך את החיים. אבל כאן אני לא מדבר על זה, כאן אני מדבר על, על, על דברים שקורים לנו הרבה. אתה יודע מה, בוא נגיד, איך קוראים לך, תזכיר לי? צוריאל. בוא נגיד שאתה בסדר גמור, אתה לא הולך על זה בכלל, אבל לפעמים קוראים לך טעויות בחיים? קורה? ברבר בניווט, הגעת למקום הלא נכון, נכנסת לשיעור הלא נכון, יש כאן מערכת עם 548 שיעורים, תכננת להיכנס לרב פה, בום, נפלת לשיעור. אז אתה יכול להגיד, טוב, זה טעות ואני אקום ועצב. אתה יכול להגיד, אתה יודע מה, אם הגעתי לכאן, בוא נשמע. אולי אני אעלה על איזה אוצר שאני צריך. לו בשביל הדברים האלו שווה. תתכנן את כל העולם, אבל קורות לנו טעויות, קורה שאנחנו מגיעים למקומות שלא תכננו, בוא לא נתייחס לזה בתור טעות, בוא נתייחס לזה בזה שהקדוש ברוך הוא הוליך אותי לשם, והוליך אותי כלבד לא הייתי מגיע. לבד מעצמי, מהעקשנות שלי לא הייתי מגיע, אז היה צריך טיפה להטעות אותי ולקחת אותי. כמו יצחק, יצחק בחיים לא מברך את יעקב. אז הקדוש ברוך הוא צריך לגרום לי יצחק לטעות. זה מה שאומר השפת אמת. כמו שכתוב הגעתי מנדעין, אך להוציא מכוח אל הפועל ובעזר השם על ידי הרצון של האדם והיגיעה בתורה, כמו שכתוב יגעתי ומצאתי תאמין, זה שכתוב, חישבתי דרכי לשון רבים, דוד, שחישב תמיד למצוא הדרכים המיוחדים אליו. ומרוב המחשבות שירר תמיד בהם, היה לו סייעת הדשמאיה. וגם כשהוא מגיע למקומות שהוא לא צריך להגיע, זה המקומות שהוא כן היה צריך להגיע. והשיב הרגלי הוא תיקון טבע הרגילות להכניס בהם אור חומה והדעת. וכאשר חכמים יגידו יורי עבירה קשים מהעבירה, יש לנו ללמוד כי יורי מצווה נוחים מהמצווה גופה, שתיקון הנפש תלוי ברוב הערעור ותשוקה לעבודת הבורא יתברך. בסדר. עכשיו, האב טיפוס למישהו כזה זה יצחק. יצחק אבינו. הרי מה קורה ליצחק? קודם הזכרתי את זה ברמז. יצחק, דרך אגב, יצחק הוא בחינת נוקבה. חז"ל אומרים שיצחק, אני רגע רוצה לענות למה כתוב במכין מצעדי גבר דווקא. חז"ל אומרים שיצחק הוא האב טיפוס. יצחק בעקדה הוא נהיה, מה? הוא נהיה פסיבי לגמרי, הוא נהיה בחינת נוקבה לגמרי. ולכן הוא לא הוליד, כי הוא נקבה ונקבה לא מוליד, רבקה, אז כאילו, כן? אז נוקבה לגמרי. למה מכין מצעדי גבר? כי בדרך כלל, אישה היא הרבה יותר, בוא נגיד ככה, כל אישה שמגדלת ילדים בבית, היא יודעת שאין לוז, מה לוז, מה לתכנן. כל רגע הזה ילד יכול להקפיץ אותך, מישהו יכול לתכנן לישון שש שעות, כל רגע מישהו אחר לקפוץ, כל רגע אמא כואב לי, אמא לקחו לי, אמא מגרד לי, אמא זה, מחר הילד פתאום יש לו איזה חום, אז צריך שער בבית, פתאום הוא נכנס לזה, כשמגדלים ילדים בבית, אז אין בכלל המחיר מצד הגבר, אז אתה כל היום מתהלך איתם, וזה, ובטח שיש הריון, ואז יש לידות, הכל, כאילו הזמן הנשי הוא הרבה יותר גמיש, הוא הרבה יותר דינמי, הוא הרבה יותר, ולכן הוא גם הרבה פחות מתוכנן. אז לאישה בכלל לא צריך להגיד את זה. מי הקטע יותר דפוק בהקשר הזה? הגבר, שהוא מתוכנן מאוד מאוד, והוא יודע להגיד לך, לא רק איפה יהיה היום, אני יודע להגיד לך איפה אני אהיה בתו שין קופטט. אני יודע. מה? למה? תו שין קופטט זה לא עוד הרבה זה. לא? עושה חשבון? זה תו, מה זה היה? 2032? עוד 32 שנים, בעזרת השם. בוא נעשה לך תיקון העדינים, בעזרת השם. אחו לך, עד 120, תהיה זקן בבית אבות, עם נכדים ונינים.
הוא לא רוצה לעבוד, מה זה, זקן?
בעזרת השם, אורך ימים ושנים. אז בסדר, אז... אתה רוצה לתכנן, לדעת כל דבר מה יהיה, לדעת איפה הוא יהיה, לדעת מי יהיה, מה יהיה. גבר, תכנן את עצמו. מאוד מאוד מתוכנן. אז דווקא על גבר צריך להגיד, המכין מצד הגבר, שהוא בחינת הגבריות שבנו, הזכרות, שהיא מתוכננת מאוד, היא מדויקת מאוד וכו', שזה ודאי דבר מעלה גם, אבל נדע להודות ולהגיד, בסדר, אבל בחלק מהמקומות שאני נלקח, אני לא אעסוק בלהתנגד, להגיד, אוף, זה טעות. למה הגעתי לכאן? למה לקחתי את זה? אלא להגיד, וואלה, בסדר גמור. אז יש לי כאן משהו שאני צריך ללמוד. יש כאן איזה מקום שאני כנראה ירוויח ממנו משהו. אני לא יודע, אני תכף ידע. אולי עכשיו, אולי בעוד כמה זמן. אולי אצלי, אולי אצל מישהו אחר. בסדר? זה ממש מרתק. זה גם ניסיון. כי הנטייה הגברית להגיד, לא, צריך מיד לתקן, להחזיר לאיך שהיה. ולא, רגע. כמו שאני תכננתי משהו מסוים, תכננתי משהו מסוים, קרה משהו אחר. יכול להיות שמשהו אחר הזה הוא בדיוק מה שאני צריך. בוא נפתח את האפשרות. זה אומר הכל מבשר על יצחק. כתוב, וישב יצחק בגרר. אמרנו, האב טיפוס לדמות הזאת זה יצחק אבינו. למה? כי מה קורה ליצחק? את מי הוא מברך?
יעקב.
את יעקב. את מי הוא תכנן לברך? עכשיו, זה לא היה תכנון שהוא תכנן ככה מעכשיו לעכשיו. יצחק, באיזה גיל הוא כשהוא מברך את עשיו? בן כמה הוא? 120 ו... 122-3 אומר יעקב יפה, הוא 5 שנים לפני מות שרה. כלומר, הוא לא 122. כלומר, הוא כבר, מבחינתו כבר לקראת סוף חייו, הוא חשב על זה חיים שלמים, מגיל 60, שהוא ילד אותם. 60 שנה, זה מה שהוא מתכנן לברך את עשיו, והוא פתאום מברך את יעקב, והוא מגלה שזו טעות אדירה. ואז כתוב באמת, ויחרד יצחק, חרדה גדולה. אבל תוך שנייה, באותו פסוק, הוא עובר מבהלה לזרימה. גם ברוך יהיה. מאיפה יש לו כוח? תשובה, וישב יצחק בגרר. יצחק מאמן את עצמו להיגרר אחרי הקדוש ברוך הוא. זה נקרא וישב יצחק, הוא ישב בתכונת גרר. כשהוא נגרר, גררו אותו לזה, הוא לא רצה, הוא שם. הוא אומר, אם זה קרה, גם ברוך יהיה. וישב יצחק בגרר, שמעתי מהחסיד הרב רב זכריה אברהם מאוסטרלינקי, שהוא היה יליד דברין, היה מסופק באיזה עיר ידור. איפה לגור? לעבור דירה. כי במקרה הציעו לו דירה בעיר אחרת. ונסע לפרשיסחה, בפרשת תולדות, לשאול יצא מה לעשות, ונתנו לו החסידים יצא שיאמיץ לוחית שחר, כלומר יתרום איזה בקבוק בירה, לשולחן הרבי רבי בוני מפשיסחה בסעודת יום חול, ואז ימצא בתורה שיגיד הרבי, הרבי מפשיסחה אומר איזה תורה, ימצא תשובה על ספקו. כלומר, כבר העצה שנותנים לו, זה סוג של, מה? סוג של המכין מצד הגבר. כלומר, אל תלך לרבי ותשאל אותו שאלה ישירה. אל תשאל, תקשיב ותראה, לאן זה לוקח אותך. כי כך נהג הרבי רבי בונים, שבשעת הזכרת שמו של מישהו בתוך הסעודה, הוא היה אומר תורה, מתוך כך התיר את כל ספקות השואלים עצות. וככה, וכאשר הזכירו את שמו של רבי זכריה בעמדת השחר על השולחן, אמר הרבי רבי בונים, וישב יצחק בגרר, אגב גררה, כשבא לאדם על ידי הזדמנות מקרה, פתאום מציב לך איזו הצעה, משהו שלא תכננת. יבין כי מן השמיים הוא, וישב שם, עד שיראה הזדמנות ההיפוך. שקורא לך איזו הזדמנות, איזה מישהו לקח אותך, אל תתנגד, ותגיד, זה לא לפי התוכנית, ואני זה. תגיד, יד השם בדבר הזה. וישב יצחק בגרר. אז הרי לנו שלוש כוונות בברכת המכין מצדי גבר. כוונה ראשונה, מה אמרנו? שיווי משקל, האיזון, הרב קוק, לברך על היכולת שלי להיות היום, להיות מאוזן היום, לדעת להכריע בין ערכים, לא לבטל ערך אחד לגמרי, ולא זה, אלא להצליח להיות מאוזן, שכל ורגש, דעה ודיבור, גוף ורוח, להיות אדם מאוזן, אמצעי, כולל את הכל. כוונה שנייה, במקומות שתכננתי ללכת אליהם, יכול מאוד להיות שיש שם עוד ממדים ועוד משמעויות הקשורות אליי או קשורות לאחרים. וכוונה שלישית, הקדוש ברוך הוא, אני יודע שאני מתכנן היום להגיע לכל מיני מקומות, אבל יש מצב שתיקח אותי למקומות אחרים. לגמרי. שאני אעלה לאוטובוס הלא נכון, שאני אגיע למקום הלא נכון. תן לי את הדעת להבין שגם כשאני מגיע למקומות שלא תכננתי להגיע, אני כן צריך להיות שם. לראות את הברכה שאתה תומן לי בכל המקומות המעניינים הללו, שאני נגרר אליהם ואצליח לקיים וישב יצחק בגרר. כן, שאלתך בבקשה. אנחנו אוהבים סימנים. סימן המילטא הוא ראש השנה. אסור לעשות ניחוש, אבל מותר לעשות סימנים. סימן המילטא הוא. ראש השנה עושה סימנים, נכון? תפוח בדבש וכל זה. ניחוש, אם יעבור חתול שחור, זה אסור. אבל למה זה גם סימנים? כאילו אם אתה... לא, עוד רבה. אם אדם רואה איזה רמז שהוא זה וככה, זה מצוין דווקא. בטח. יש שיר של המדרגות, מכירה? סימנים על השבילים. עד אלה. בטח. סימן טוב ומזל טוב. זה היה זה, סימן טוב ומה זה טוב, סימן טוב. מסמנה מילטא. גמרא אומרת, זה סימן טוב. אם אדם, זה סימן טוב, סימן ברכה. תחזקנה ידיכם, אחי ורעי. שיהיה לכם לילה מבורך, ותקומו מחר כאריות ונמרים, תגידו ברכות השחר כמו שצריך. לילה טוב.